שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שני של השבוע, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
הקורונה קצת נרגעת, אז אנחנו נעסוק היום בנושאים מעט שונים, אבל נפתח עדיין בתחום הבריאות. קופות החולים, מסתבר, מעוניינות לעודד את המבוטחים שלהן לחיות באורח חיים בריא יותר. כך למשל, הקופות מכבי וכללית יעניקו פרסים למבוטחים שיתמידו בפעילות גופנית, וגם בביצוע בדיקות סקר וסדנאות, למשל גמילה מעישון. רוני לינדר, כתבת הבריאות החרוצה, לוקחת גם היא הפסקה קצת מהקומת התחלואה, ותסביר לנו איך התוכנית הזאת תעבוד ואילו פרסים יקבלו המצטיינים.
נראה לי שאני זכאי לפרס. נותרו עוד 15 ימים בלבד עד לבחירות בארצות הברית, ושני המועמדים, הנשיא דונלד טראמפ והמועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן, עושים את המאמצים האחרונים לכבוש את ליבם של המצביעים, שאולי עדיין לא החליטו את מי הם מעדיפים. ביידן ממשיך להוביל, אבל תחקיר של הניו יורק טיימס מגלה שהרפובליקאים פרסו רשת של אלפי אתרי חדשות מקומיות, ואלו מתמקדים בעיקר בקידום מועמדים רפובליקאים ומשמיצים את הדמוקרטים. לעתים קרובות זה נעשה בתשלום, אנחנו נדבר על זה.
מהי הבעיה הכי גדולה שלנו בקורונה? אולי אחת מהן היא התקווה שבתוך זמן קצר הכל ייעלם ונחזור לשגרה. דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, טוענת שההכחשה הזו היא אחת הבעיות הקשות שלנו, ואנחנו חייבים להשתחרר ממנה, כי ככל שנזדרז ונכיר בעוצמת הקטסטרופה, כן, קטסטרופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כך יש סיכוי שנוכל להפחית בעוצמת הנזק שלה. אנחנו מתחילים. שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
שלום, שלום.
כתבת הבריאות, ולמרות שאנחנו נרצה הפעם להתמקד בבריאות ומול קופת החולים, בכל זאת אי אפשר בלי קצת קורונה. ופרויקטור הקורונה, רוני גמזו, דיבר לפני לא הרבה זמן באחת הוועדות של הכנסת, ועדת הבריאות, ואמר כמה דברים מעניינים. אחת מהן זה שייתכן, ואנחנו נסתפק מי בקרוב ועלה בבידוד, במקרה שמישהו צריך בידוד, נניח שהוא חוזר מחול, או שהוא נחשף לחולה, רק ב-12 ימים בלבד, ולא 14 ימים, כמו שהיה עד עכשיו. אז למה ומה השינוי?
קודם כל זה משהו שהוא באוויר ומדובר כבר הרבה מאוד זמן, בעיקר בגלל שכולנו, רובנו כבר התנסינו בבידוד אני חושבת, או מכירים מישהו שהתנסה.
אני לא, טפו טפו.
זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, בימים האחרונים של הבידוד, יש הרבה מדינות שכבר פיתרו את הבידוד, פיתרו לכל מיני אורחים. בישראל עדיין עד היום נמנעו מלעשות את זה, למרות שהיו הרבה קריאות לעשות את זה, כשהבולטת שבהן זה על ידי של צבי האוזר, שכבר מזמן דיבר על קיתור הבידוד, גם רופאי בריאות הציבור תמכו בקיתור הבידוד.
זה בגלל שזה לא אפקטיבי כבר, או שזה ניהול סיכונים מחושב? שפה אתה אומר לקראת הסוף פשוט.
כן, מעולם ניהול הסיכונים בשני מובנים. א', בגלל שככל שאתה תקצר, זה מין גזירה שהציבור יותר יכול לעמוד בה. אבל בעיקר בגלל שאומרים שאנחנו יודעים ממחקרים שרוב ההדבקה מתרחשת בעצם רוב האנשים מפתחים סימפטומים בימים הראשונים אחרי החשיפה. המיעוט מאוד קטן, אחוזים מאוד מאוד קטנים, מפתחים את הסימפטומים ביום, בין היום ה-12 ל-14. בנוסף, היה איזשהו ויכוח בנוגע לבדיקה. מה שגם זה מציע פה, זה שישחררו את האנשים מהבידוד בכפוף לבדיקה שתתבצע ביום העשירי, שזה עוד יותר מקטין. כלומר, כי יכול להיות שיש אנשים שפשוט אסימפטומטיים, כן נדבקו והם לא יודעים את זה, הם אסימפטומטיים, ולכן אם אנחנו עושים בדיקה ביום העשירי, שזה משהו שהוא בכל מקרה טוב לעשות לכל מי שהיה במגע עם חולה מאומת בדיקה, מחשש שהוא אסימפטומטי, אז זה יסייע ככה לקצר את הבידוד. אני רק אציין שלרופאים כבר היום עושים את זה. עושים להם בידוד יותר קצר וכפוף לבדיקה.
כן, והוא מוסיף גם בדברים שהוא אומר בכנסת, שמערך הבדיקות כרגע פועל לא בעומס גדול מדי, כי כמות המתלוננים ירדה, כמות הבדיקות יורדת, והוא מדווח על 45% קיבולת, ובתחום החקירות האפידמיולוגיות, סדר גודל של 58%, זאת אומרת,
שכרגע
אנחנו יכולים להתמודד עם הדברים האלה.
נכון, אנחנו מכירים את זה כבר, אנחנו כבר עודפים, אנחנו מכירים את הדינמיקה של המגיפה, ואנחנו יודעים שברגע שבאמת יש פחות הדבקה באוכלוסייה, כמו שאנחנו יודעים עכשיו שיש פניחה בעקבות הסגר, באופן אוטומטית גם יש ירידה בביקוש לבדיקות, כי יש הרבה פחות אנשים עם סימפטומים, כי יש פחות תחלואה. וזה עוד משהו שמאפשר ככה לפנות בדיקות כדי לבדוק את המבודדים ולשחרר אותם מבידוד אחרי 12 ימים.
כן, אז אפרופו באמת הבריאות שלנו, אנחנו רואים יוזמה של קופות החולים, של מכבי וכללית, שיחלקו לנו פרסים, אם אנחנו נשמור על בריאותנו, אם נעשה כושר. מה זה, זה קוריוז או שזה משהו יותר דרמטי?
זה ממש לא קוריוז, אני מדברת בימים האחרונים עם הקופות, זה משהו שהם משקיעים בו המון 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 מחשבה והשקעה, אז כבר ברמת בין חודשים לשנים. זה עולם חדש בקופות החולים, כי זה פעם ראשונה שקופת חולים בעצם תיתן מתנות, פרסים, שווי ערך כספי לאנשים תמורת התנהגות רצויה.
איך הם ימדדו את זה? איך זה יעבוד? מה הפרקטיקה? מה, אני אצעיר שאני רץ כל בוקר 35 קילומטר ואני אקבל כסף דרך הכרטיס? איך זה?
אקדמת איתן, אנחנו ישראלים, נראה לך שהם יסמכו על הצרה, לא. אני צוחקת, אבל לא, זה לא יתבסס על הצרה, לפחות לא בשלב הראשון, זה יתבסס רק על מדדים שאפשר למדוד, כמו למשל, מה צעדים שיש לך באפליקציה וכל מיני דברים כאלה, משקל, כל דבר שאפשר למדוד ולשדר לאפליקציה, בעצם ייכנס לתוך הפול הזה, או למשל הלכת לבדיקה, בדיקת סקר בזמן, עברה שנה מאז הממוגרפיה האחרונה, אני אעשה ממוגרפיה, זה גם דבר שאפשר למדוד.
זה לא כולל צפייה בשידורי ספורט, איתן, אל תרשום את זה.
אבל זה כן למשל כולל קריאת מאמרים בנושא אורח חיים בריא. זה יצירתי, בגדול, בשלב הראשון זה יהיה בעיקר מבוסס על נושא באמת של פעילות גופנית, ובעצם זה מבוסס על משהו שכבר קיים בעולם הרבה שנים. יש חברה מדרום אפריקה שהיא אולי ידועה ביותר בעולם, בעניין הזה חברת ויטליטי שמכבי חתמו איתה את החוזה, שכבר 20 שנה פעילה בעשרות מדינות בעולם, יש לה כבר מיליוני מבוטחים, ועשו על זה גם מחקרים וראו שזה אפקטיבי.
כן, אגב, זה די ברור שיש קשר בין כושר פיזי או פעילות אורח חיים בריא, ובין באמת גם מצב נפשי, גם דיאטה, גם אפילו, לא יודע מה, מפגשים חברתיים, יש הרבה מאוד סיבות למה לעשות ספורט. עכשיו, אלה שעושים ספורט יודעים את זה. השאלה אם הם מכוונים לאלה שלא עושים ספורט.
הם מכוונים לכולם, אבל הם חושבים שבעצם מה שהמחקרים הראו זה שלא מספיק, הפרס שאומר אני ארד במשקל, אני יותר חטוב, אני יותר בריא, הוא לא מספיק לכולם, ולפעמים דווקא התמריץ הכספי הזה, הכוס קפה הקטנה הזאת, השייק, הגומיות כושר שתקבל מהקופה או כל מתנה אחרת של... זה לא מתנות ענקיות, כן? זה מתנות קטנות, ועדיין זה קופות חולים, זה הכל במסגרת תקציב מאוד מוגבל. כן, הדברים האלה, כן, התמריצים הקטנים והקבועים האלה, כן מצליחים לגרום לאנשים לקום מהספה. עד כדי כך שבמדינות אחרות, שזה נעשה שם בחברות ביטוח, מסחריות, בעצם ישראל כנראה המדינה הראשונה שגופים ציבוריים עושים את זה, אז במדינות אחרות, חברות ביטוח אפילו מורידות פרמיות לאנשים שמתמידים, שזה אולי הסימן הכי טוב לזה שהחברות באמת מרגישות שזה משפר את הבריאות, אחרת הן לא היו מורידות פרמיות.
אגב, לי יש תחושה שזה עובד על אנשים מסוימים, אני יודע שעליי זה עובד, לפני המון שנים הפסקתי לעשן כי... הבטיחו לי ספר מתנה על חודש אני לא יאשר. אז נכנסתי לאתגר, פשוט הכניסו אותי לאתגר הנכון. אבל השאלה אם באמת זה פונה לקהל מסוים, שנכון לאתגר, שיש בו איזה יצר תחרותי, שמודע לבריאות שלו, או שאתה באמת יכול לבוא ולכוון את זה לאנשים שהם ברמת סיכון הרבה יותר גבוהה, עם באמת השמנת יתר מאוד גדולה.
מה שמסווים הקופות זה שהאפליקציות האלה הן מאוד מאוד מתוחכמות, והן מאוד מותאמות אישית. כלומר, כל אחד מקבל יעד אישי, לפי כל מיני פרמטרים, וגם המשקל וכולי, אבל גם מה רמת הכושר שלך, מה רמת ההתמדה שלך, זה מודד אותך, זה קורא אותך, וזה גם משנה לך את היעדים. למשל, הסבירו לי, אם יראו שאני מאוד מאוד פעילה, אז הם יגדילו לי את היעדים. אם יראו שקצת הורדתי קצב, הם ידעו להגיב לזה. זה מין מודל מתוחכם ומתקדם של כלכלה התנהגותית כן. ומשולבת
בבריאות. זו אפליקציה שלהם או שזה כל אחד והאפליקציות שהוא משתמש בהם?
לא, זו אפליקציה שכל אחת מהקופות בונה, שתותאם לקהל הישראלי. הם ממש השבוע הם סגרו את החוזים עם החברות, כל קופה עם חברה אחרת. והם יעשו לאדפטציה, התאמה לציבור הישראלי, יעשו גם התאמה תרבותית לפי קבוצות, יהיה לחרדים, יהיה לערבים, יהיה לחילונים וכו'. ויהיה כמובן לפי פרופיל אישי של אנשים.
מה הלוחות זמנים? מתי הדבר הזה, הדברים האלה?
כבר חודשים ספורים זה כבר יהיה, הם אומרים שזה יפעל. ואני מניחה שאנחנו נראה קמפיינים וכולי.
אגב, בתור אחד שעושה ספורט בכל מיני מקומות, בחודש האחרון ראיתי הרבה יותר אנשים שעושים ספורט מאשר בימים רגילים.
נכון, גם אני, חוף הים היה פשוט מפוצץ.
מה לעשות? אתה בסקר, אין מה לעשות שום דבר חוץ מזה, אתה משתגע בבית, אז לפחות תצא ומותר.
אז אולי זה הפתרון, בוא נעשה סגר ואז אנשים יעשו יותר ספורט.
ככה זה נראה.
יפה רוני.
חלילה.
תודה רבה.
תודה.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת החדשות הגלובליות שלנו, ואת כותבת וטוענת ואומרת שאחת הבעיות שלנו זה שאנחנו מתעקשים להתכחש לבעיה או לעומק הבעיה של משבר הקורונה, ושאנחנו ממשיכים לקוות, לחלום, לפנטז שהדבר הזה אוטוטו כמה שבועות, כמה ימים, חיסון, תרופה, פשוט ייעלם מעצמו ונחזור לשגרה שלנו. עכשיו, זה מילא, אבל יש לכך השלכות על ההתנהלות שלנו ועל התגובה שלנו למצב.
נכון. שימותי שאני, שזה מאמר נורא מדכא, ואני מודה בהחלט שזה מאוד מדכא. אני חושבת שצריך להסתכל על הנקודה החיובית של מה שכתבתי. אם נתעורר ונבין שאנחנו לא יכולים לטפל בכלים הרגילים של משברים קודמים במצב הנוכחי, אז יכול להיות שנוכל לרכך את המעלומה. אבל כדי לעשות משהו חריג או שונה או אפקטיבי, צריך קודם להכיר במציאות שפשוט אני חושבת מוכיחה את עצמה גם בלי שנרצה.
למרות שאת יודעת, אני חושב על ההבדל בין על מה שקרה אחרי הסגר הראשון. ברגע ששחררו אותנו לחופשי, מה שנקרא, אז זה נראה שכל העסקים שחשבנו שכבר ייסגרו וזה וכולי, ראינו הרבה מאוד עסקים פורחים, אנשים הולכים בתי קפה, כלומר, העובדה שאתה חונק אנשים למשך תקופה לא מוציאה להם את החשק לעשות את הדברים שהם אהבו והתרגלו לעשות קודם לכן. אז למה בעצם את חושבת שאנחנו לא נחזור לאותה שגרה?
אז אני אתחיל בפתח סוגריים. פתח סוגריים זה משהו שאתה יכול להביא לפה אפידמיולוגים ואנשי רפואה ולשאול אותם, גם בהנחה שבנובמבר הודיעה חברה אחת, פייזר נדמה לי שהיא הולכת לבקש אישור ראשוני לחיסון. כמה זמן ייקח עד שהחיסון הזה יגיע לכל העולם? זה ייקח זמן. זה ייקח זמן של סדר גודל של שנה. אז זאת אומרת שעד תום אותה שנה אי אפשר יהיה להגיד חיסנו את המגיפה. זה בהנחה שהחיסון באמת יחסל אותה. וזה בסימן שאלה. עכשיו, למרבה הצער, בינתיים כל סימני השאלה נענו בערך בתוצאה גרועה. זו מחלה, שוב, אני אומרת, תדברו על זה עם אפידמיולוגים, אבל כשאני מדברת איתם עם אנשים שמבינים בביולוגיה, הם רואים, המחלה תישאר. מה זה תישאר? יכול להיות שהיא תהיה כמו שפעת עונתית רגילה, אבל יכול להיות שהיא תהיה יותר מזה. מה שלא יהיה, יש אי ודאות מעכשיו ועד לפחות שנה, שנתיים שבהם החיסון כבר ניתן, אנחנו יודעים את הנוהל לגבי הידבקות, אנחנו יודעים שאוקיי, אז יהיה פה כל חורף כמו שפעת או נתית או משהו, עד שזה יחזור, שהקורונה באמת תרד לרמה של שפעת או נתית, שזה מה שאמרו עליה בהתחלה, מה שקיבלו בהתחלה שהיא תהיה. אז אנחנו מדברים על השבתה אקוטית של חלקים גדולים מהכלכלה, למשך כבר 10 חודשים, אז אנחנו מדברים על עוד 10 חודשים ועוד 10 חודשים. עכשיו, תחשוב על משברים קודמים, קודם כל הכלכלה אולי לא נעצרה. זאת אומרת, הייתה נסיגה של שברירי האחוז בכלכלה הגלובלית בשנה אחת.
אגב, בצוק איתן סגרו את נתב"ג ליומיים, וזה היה טירוף. טירוף.
נכון.
מתרגלים לכל דבר, מסתבר.
כן.
אנחנו מתרגלים במובן שאנחנו אומרים, טוב, אז אנחנו נעשה משהו אחר קצת, נעשה משהו אחר קצת, אבל כרגע, לדעתי, וזה מה שאני מנסה לעשות, זה להעיר, לעורר אנשים, לראות שאנחנו לא יכולים להעביר את הזמן, להעביר את הזמן, וזה מה שהרבה ממשלות עושות. אני מדברת על ממשלת ישראל, שהיא בחוסר תפקוד קריטי ומחפיר, בדיוק כמו שאתה כתבת, אין עכשיו תקציב, משרדי ממשלה לא מתפקדים, אין תוכנית כלכלית, אין כלום. אני דברת על הממשלות התקינות שפועלות, שמתפקדות. גם הן פועלות בהנחה שאוטוטו, אוטוטו, נוכל לחזור להתנהגות נורמלית. וההנחה הזו היא מסוכנת, ואני יכולה לתת לך דוגמאות מהמון תעשיות וממשקי בית ומסכים קטנים ואנשים פרטיים וחברות לאומיות וענקיות שצריכים להתנהג אחרת אם באמת מה שאני אומרת זה נכון וצפו לנו יותר זמן ארוך של מצב כזה. 5% נסיגה שנתית נגיד, או 7% או 10%, ושנה הבאה כמעט בלי התאוששות, זה בור שבאמת מהשפל הגדול לא היה כמוהו באובדן של תפוקה, והשלכות לזה הן זעזעות.
אם נסתכל ברמה העקרונית, כשאת ממליצה לאנשים לצאת מהאשליה שהכל יחזור להיות כפי שהיה ולהיזהר מהכחשה, את יותר פונה לאנשים עצמם ברמה של הציפיות שלהם ושל ההתנהלות שלהם, משקי בית נקרא לזה, או יותר למקבלי החלטות, מדינות, פוליטיקאים, פקידים וכן הלאה?
גם וגם, מכיוון שאנשים שמצפים שיש תקופות של גאות ושפל בכלכלה, נכון? זה מחזורי, אתה מכיר את זה.
בהחלט. כך זה היה בעבר בכל אופן. אחרי זה אמרו שזה כבר לא יהיה ככה, וזה כן היה ככה.
כן, ובתקופות האלה יש עלייה, נגיד תקופות שפל יש עלייה באבטלה, ואז אנשים נפלטים מעבודה, יושבים בבית קצת, מטפים שמחכים, או שיש שיפור, או שהם עושים בעצמם משהו כדי לשפר את המצב האישי שלהם, עוברים מקצוע, לפעמים מתיישים, מוטים את עצמם וכולי, אבל המחזוריות הזאת היא מחזוריות מובהקת, ועכשיו אנחנו מסתכלים על שינוי שהוא לא מחזוריות כזו. המון עסקים ייעלמו לבלי שוב, המון מקצועות ייעלמו. באופן כללי הדיכוי של הקורונה, אולי הרוח החייתית של האנושות לא תדוקה, אבל הדיכוי של הפעילות הכלכלית הוא ארוך ועמוק. ובמצב כזה הרבה אנשים מתייאשים. עכשיו, לאנשים אינדיבידואליים ומשפחות ומשקי בית, צריך להסתכל, זה העבודה שלנו, אבל גם יותר של מקבלי החלטות, ולראות בעצם מה אפשר להציע להם, מה הם יכולים לעשות. מתמיכה של ממשלה, ועד מה בן אדם פרטי יכול לעשות, יכול ללמוד. הוא יכול להבין מיד שהמקצוע שלו נגמר. אנחנו ראינו בתחילת הגל הראשון, שהייתה חבורה של שחקנים בתיאטרון בישראל, שהבינו שהתיאטרון הולך להיסגר ולא תהיה להם עבודה לחודשים. הם הקימו חברת הובלות, והובלות הם שליחויות. ושליחויות זה משהו שצריך עכשיו. אז האנשים האלה מתפרנסים, ולא רק שמתפרנסים, זה פופ-אפ. מה זה פופ-אפ? העסק הזה יכול לקום ולהיסגר בלילה. וגם כשהם יחזרו לשגרה לכאורה או שגרה זמנית, הם יכולים לחזור לתיאטרון ולחזור לשליחויות. וכך למתג. עכשיו בעיניי זה יוזמה מבורכת, מדהימה, לא כל בן אדם מסוגל לגמישות כזו, אבל מישהו שנמצא עכשיו, בואו ניקח את זה לרמה גבוהה יותר של חברת תעופה, חברת תעופה לאומית. אז חשבו שעברו כמה חודשים ואז הטיסות יתחדשו, ולאט לאט לאט זה יעלה. אז יכול להיות שכמה חברות יצטרכו לפשוט רגל, להתארגן. זה קורה כל הזמן גם בלי משברים כלכליים ענקיים של חברות תעופה, זה תחום מאוד קשה.
כן, אבל דפנה, כשמסתכלים לאורך ההיסטוריה, רואים שאפילו משברים גדולים, כמו מלחמות, אחריהן דווקא יש סגסוג. כלומר, יש איזה רוח אנושית שאיכשהו מתגייסת, איזה אנרגיות, איזה הבנה אולי, שאם אתה לא מתגייס, אם אתה לא רותם את כל הכוחות ואת כל מה שיש כדי להתאושש, אז פשוט באמת הכל הולך לאבדון. ולכן פה, אולי דווקא יש תסריט של אחרי האירוע הזה, עם כל הדיכאון שהוא מביא, עם כל הצרות שהוא מביא, דווקא תהיה פה איזה, לא יודע, איזה התגייסות, איזה התאוששות, או רצון באמת הכי טבעי שבעולם, לחזור למקום שבו היינו, וזה דווקא יביא יזמויות, יותר אנרגיות, כמובן שהרבה מאוד אנשים יישארו מאחור, יפלו חללים בעניין הזה, אבל יכול להיות שזה גם יביא אנרגיות אחרות.
אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה מה שיקרה, אבל המלחמות הגדולות באמת נמשכות שנים. יתר על כן, במלחמות יש פעילות כלכלית אדירה שקשורה למלחמה. זאת אומרת, בתי חרושת עובדים בתפוקות, ברור שיש פגיעה בתוצר הכלכלי, אבל אין שפל כלכלי, זה לא מיתון לשמו. מה שיש זה בעצם פעילות אחרת שמחליפה אותה, וכרגע אין את זה. זה דבר אחד. קודם כל, אנחנו לא חווינו מלחמות כאלה כבר עשרות שנים, ואנחנו באמת לא יודעים להתמודד איתם. במלחמה יש לך סדרי עדיפויות מסוימים ואילוצים. אם אתה אומר שעכשיו אנחנו במלחמה, אז בוא תתנהג כאילו אנחנו במלחמה. ישראל מתנהגת כאילו ברמת ההנהגה כאילו זו תרנגולת שקרצו לה את הראש והיא מתרוצצת ולא יודעת מה לעשות. לא מתנהגת.
אצלנו המלחמה האחרונה שאחריה הייתה התאוששות יפה הייתה מלחמת ששת הימים, ובעולם נדמה לי שהמלחמה האחרונה המשמעותית הייתה מלחמת העולם השנייה, שאחריה באמת היה גל של סגסוג.
אני רוצה להגיד עוד משהו. אחרי ששורפים יער יש גרין שוט. זאת אומרת, ניצנים ירוקים צומחים על גלגדמי העצים הפרופים, האדמה שחורה, אבל לאט לאט היא משתקמת. אבל כשאנחנו מדברים על עצים שרופים עכשיו, אנחנו מדברים, שוב, אמרת אנשים שנופלים בצד הדרך. בוא ניקח אדם בכל מיני, אנשים בכל מיני גילאים, ונחשוב שיש פה שנתיים שבן אדם עשו להיות מובטל לגמרי, או שהעסק שלו לא עובד ולא מכניס כסף. נגיד שאפילו הוא לא נכנס לחובות, אבל בשנתיים האלה הוא לא חוסך לפנסיה. עכשיו, לצפות בגל ההתחדשות המדהים שיהיה אחרי שזה ייגמר, בהנחה שיש באמת תשתית. דרך אגב, זה אחד הדברים שצריך לעשות עכשיו, להכין תשתיות לגל התחדשות. אני לא בטוחה שעושים את זה, גם בעולם לא יותר מדי. זה הדוגמאות הטובות. באיטליה עכשיו משקיעים המון באינטרנט מהיר, להביא סיבים אופטיים לכל הבתים, כל מיני דברים לדאוג שכל הילדים יהיו מחשבים הבית וכולי. אבל השנתיים האלה שאתה לא חוסך לפנסיה, אתה מניח שתוכל לחסוך את הכסף מהחסר הזה בכמה שנים של גאות שתבוא אחר כך, אני חושבת שזו הנחה מפליגה קצת. ואז אתה מגיע לגיל הפנסיה, אנחנו מגיעים לגיל הפנסיה ויש לנו בור. בלב אחרי, בדמרקר, אנחנו כותבים כל הזמן שאין מספיק חסכון לפנסיה וכדי לשמור על רמת חיים צריך לחסוך יותר. אז פה אנחנו לא רק שלא חוסכים יותר, אנחנו מפסידים את המעט, וזה אומר להגיע לפנסיה בדפיציט, בלחיות רמת חיים נמוכה יותר, ואפילו בעוני ובמחסור. כל הדברים האלה, אני לא מדברת על זה שהכלכלה בעוד 3 שנים, נגיד, תהיה 30% פחות ממה שעכשיו לא. אבל מספיק שהיא איבדה אפילו 3% מהפוטנציאל שלה, זו פגיעה מאוד 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 קשה.
כן, ואם אנחנו נרגיש אותה הרבה זמן, כן. יפה. טוב, בעצם זה לא יפה, אבל
זה מה יש.
אבל זה סופו של הרעיון. אז דפנה מאור,
תודה לך.
תודה.
איתן, אז אנחנו שבועיים לבחירות בארצות הברית, טראמפ עדיין מדשדש בסקרים, ונדמה לי שהולכים להיות שבועיים די מתונפים מבחינת הווליום של השקרים, של הסיפורים, של המניפולציות, ויש סיפור של הניו יורק טיימס על ארגונים רפובליקניים שהשיקו לקראת הבחירות משהו כמו 1,300 אתרי חדשות מקומיים, שהם אתרי תעמולה בעצם, תרבות של שקר. שמממנים אותם, ויש גם תחקיר של הניו יורק פוסט, עיתון של רופרט מרדוק, שחושף איזה פרשת שחיתות של הבן של ביידן. ונדמה לי שבשבועיים הקרובים אפשר לצפות לעוד הרבה מאוד הסיפורים האלה, והשאלה עד כמה באמת יש להם כוח ומשמעות בשבועיים האלה, האם יכולים לחולל תפנית משמעותית?
אז תשובה שאין לי לתת לך, אני כן יכול לתת לך...
אז בשביל מה אתה פה?
בשביל מה אני פה? אני כן יכול לתת לך את העובדות. אחד, טראמפ ממשיך לפגר אחרי ביידן, גם כמובן בסקרים הלאומיים, ומה שעוד יותר חשוב זה בסקרים בשורה ארוכה של מדינות שבעבר היו מדינות שהיו יכולות ללכת לצד אחד או לצד השני, כך שכרגע הסיכויים של טראמפ נראים לא גבוהים במיוחד, עם הסקרים נכונים לנצח את הבחירות בעוד 15 ימים. בדיוק, וזה מחייב אותו בעצם ללכת ולהשתמש בכל הכלים ובכל מה שכל התחמושת שאולי יש לו, ובמקרה שלו זה אומר להחריף את הרטוריקה, להגיד דברים עוד יותר עזועים. הדברים שהוא אומר במהלך המפגשים שהוא מקיים עם התומכים שלו הם לפעמים מצחיקים, לפעמים מוזרים. אתמול
לפעמים הוא רוקד,
לפעמים הוא רוקד, אז יש איזשהו משהו שמסתובב כמו איזה משהו שנראה כמו ריקוד של טראמפ, ואז מצייצים שהנה, כולם עושים את הטראמפ החדש, יענו את הריקוד החדש, ואז אחרי זה אנשים אומרים לא, בעצם כולם צוחקים עליו. אז
הוא לגמרי אגב הולך על נישת, נקרא לזה רוקסטאר?
זה לגמרי איזשהו נישה של כוכב ריאליטי, זה יותר קרוב מהמקרה של רוקסטאר, אומר דברים מוזרים, אבל גם צוחק על עצמו באותה מידה. שוב, אתמול הוא בא ואמר שכשהוא יסיים יום אחד להיות נשיא, בעוד 4 שנים, או 8 שנים, או 16 שנים, ואז הוא צחק ואמר, הנה, אני מבטיח לכם שמחר בבוקר אתם תראו כותרות ב-CNN ובניו יורק טיימס, שאני מתכוון להפוך את אמריקה לפשיסטית ולהיות דיקטטור לכל החיים.
אגב, תגיד לי, כשהוא רוקד, זה סתם משהו ספונטני? ספונטני, שזה משהו מחושב. הוא אומר, אני אבוא, אני אשדר חיוניות, צעירות, נאורים, אני אקח את עצמי קצת יותר בהומור. זה חלק מאסטרטגיה שלמה של איך אני הופיע בציבור. זה קשור אולי גם לזה שהוא חלה, והייתה איזו תחושה של הוא דואך, והוא רוצה כאילו להראות, אני פה ואני הרבה יותר חזק וחיוני מאי פעם.
תראה, בדרך כלל בדברים רציניים וכמו בחירות, או עסקים גדולים, או כל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, הדברים מתוכננים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. הם לא נוטים להיות ספונטנים. במקרה של טראמפ מאוד מאוד קשה לדעת איך הבן אדם הזה מגיב. אנחנו כבר למדנו וקראנו ושמענו מתחקירים ומסופרים ומספרים שיצאו שהבן אדם לא עובד בצורה שיטתית. הוא לא עובד על פי תסריט, הוא לא עובד על פי עבודת מטה, ודווקא מאלתר כל הזמן ועושה מה שבראש שלו ועושה דברים על פי החלטות רגשיות מיידיות. אז אם הייתי צריך נחש, הייתי אומר שהוא עושה את זה סתם, אבל גם הוא, בתור כוכב טלוויזיה לשעבר, ובעצם כוכב טלוויזיה גם בעתיד, כנראה יודע מה הדברים שעובדים יותר או דברים שעובדים פחות. אנחנו גם רואים, כמו שאמרת, את הסיפור של הניו יורק טיימס, שמראה שלפחות בצד הרפובליקני, כל הזמן מחפשים את המסלולים היותר אפלים, היותר שחורים, נקרא לזה ככה. למשל, שהתחקיר שם גילה שיש למעלה מ-1,300 אתרים של עיתונות מקומית, שמתחזים באופן כללי להיות אתרים שהחליפו את העיתונים הקטנים שהיו בכל מיני ערים קטנות ועיירות, אבל בפועל הם רשת של מנוהלות מלמעלה עם נטייה רפובליקנית, והם עוסקים בהשמצה של המועמדים הדמוקרטיים וקידום של מועמדים רפובליקנים, וכמובן קידום של דונלד טראמפ.
אגב, זה נקודה מעניינת.
זה בעצם המשך של אתרים כמו ברייטבארט וג'ונס ואחרים. זאת אומרת, יש באינטרנט, גם ברשתות החברתיות וגם בכלל, המון 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 דיסאינפורמציה לגבי הבחירות, לגבי הפוליטיקה. אנחנו בעידן הפוסט-אמת, אי אפשר להתחיל לזה.
זה הנקודה, איתן, כי אנחנו ב-2016 דיברנו באמת על החלק של הרשתות החברתיות, פייסבוק, בכל הקמפיינים האלה, המניפולציות שאפשר היה לעשות דרכם, ובאמת התעורר איזשהו ויכוח ציבורי בארצות הברית, גם במקומות אחרים, על השאלה האם הרשתות האלה בעצם, אתה יודע, משתפות פעולה עם כל הפייק ניוז, מפיצות אותו ועושות את כל העבודה הזו, והאם כתוצאה מזה הם קצת למדו או הפיקו לקחים, והם היום מצנזרות יותר או מונעות יותר פרסומים מסוימים שהם באמת שקרים. ראינו כמה פעמים שאפילו טוויטר חסמו ציוצים של דונלד טראמפ.
כן, אבל זה באמת בפועל, אני לא יודע, מבחינת הכוונה של מנכ״ל של כל אחד מהחברות, אפשר לנסות להיכנס לראש שלהם ולנחש דברים. בפועל הדברים האלה הם בעיקר איזשהו סוג של מס שפתיים, זה לא משפיע, להפך, הדינמיקה באופן כללי היא של הקצנה והחמרה והגדלה של כל תופעות הפוסט אמת וכל השקרים וכל המניפולציות וכל אמירת אי האמת. מישהו עשה בדיקה והלך ובדק כמה טקסטים שגויים, מתאים, יש בפייסבוק היום לעומת 2016, דהיינו בבחירות האחרונות, התשובה הייתה פי 3. זאת אומרת שבכל מקרה, כל התופעות האלה רק מחמירות, מחמירות בתוך הרשתות החברתיות, למרות המאמצים אולי, או לפחות ההצהרות של חלק מהמנהלים של הרשתות האלה, לנסות במידה מסוימת למתן את התופעות הללו, בפועל זה לא מצליח, וכמו שאנחנו אומרים, ככל שהקרב הוא מתקרב לקראת הישורת האחרונה, אז אפשר לצפות שהמאבק והשקרים והמניפולציות ותיאוריות הקונספירציה רק ילכו ויחריפו מרגע לרגע. השאלה הגדולה כמובן זה מי יזכה, והאם בסופו של דבר טראמפ יפסיד וביידן ייכנס, אז הוא יוכל לקחת את השד הזה ולהחזיר אותו לבקבוק במידה מסוימת כאיזשהו פועל יוצא של חזרה לשפיות.
כן, אגב,
שקדם את זה, אני לא בטוח בזה בכלל.
אז זה אפרופו שיחתנו עם דפנה מאור, זה בדיוק הנקודה. השאלה אם אנחנו כל הזמן מצפים שברגע שרק טראמפ ילך, אז כל הטראמפיזם הזה ילך איתו, ואנחנו נחזור לאיזה עידן אחר, יותר שפוי, יותר נקי, פחות פייק ניוז וכו', או שהדברים האלה כבר נכנסו לתוך הסיסטם, ושום ביידן לא יבוא ויזיז אותם. אולי קצת יעדן אותם, אולי יהיה קצת יותר שקול, אולי ירקוד פחות על הבמה, אבל הדברים האלה הם כאן כדי להישאר.
אני מעריך שלפחות לפרק זמן הם כאן כדי להישאר. יש תמיד צד אחד שהוא הצד המפסיד, שיש לו אינטרסים ללכת ולהשתמש בכלים האלה כדי להשיג את המטרות שלו. הרבה תלוי בסופו של דבר בתקשורת הממוסדת. צריך לזכור שעם כל הכבוד שיש לרשתות החברתיות, הן תמיד מתחילות, הניצוץ מגיע באיזשהו מקום, איזשהו כלי תקשורת קצת יותר ממוסד.
זאת אומרת, הרבה פעמים זה דו סטרי, אני חושב.
לפחות ככה זה היה בעבר. היום כבר באמת יש צעירים שלא יודעים מה זה טלוויזיה ולא יודעים מה זה עיתון, אז קשה לדעת. אבל לפחות בקרב אליטות ואנשים מעל גיל מסוים, אני לא יודע, 30-40, עדיין יש משקל לאם משהו מופיע ב-CNN, בפוקס ניוז, בניו יורק טיימס, בעיתונים המכובדים, ואחר כך דרך זה, זה מקבל את ההדהוד ואת האמפליפיקציה דרך רשתות תקשורת, דברים שמופיעים אך ורק בתור החלקים היותר אפלים של, של האינטרנט, לא תמיד מגיעים לתפוצה רחבה, והם גם הם מגיעים לתפוצה יותר רחבה, אז לא כל כך מאמינים להם, עד שהם לא מקבלים איזשהו סוג של לגיטימציה מכלי תקשורת שיש לו מוניטין. אז הדברים תלויים מאוד, גם בהחלטה של שורה של עורכים בכלי תקשורת מרכזיים, בארצות הברית, דרך אגב, גם בישראל כמובן, זאת אומרת, איך ערוץ 12 והעיתונים הגדולים בישראל ושאר ערוצי הטלוויזיה התנהלו, איך הם ישדרו, על מה הם ישימו דגשים, מה המשקל של צעקות באולפן וקרבות וכל מיני תיאוריות חצי מבוססות, יהיה על חשבון דברים יותר אמינים. אלה החלטות שלאורך זמן בהחלט משפיעים על הדרך שבה אנשים חושבים.
כן, אנחנו מדברים כל הזמן על טראמפ, והאמת הרבה יותר כיף לדבר עליו מאשר על ביידן, ואני שואל, האם הדבר הזה הוא באוכריו של ביידן, שהוא קצת חיוור וקצת לא כזה מסקרן ומעניין, או שזה דווקא לטובתו, כי יש איזו כמיהה או איזו צמה למשהו ככה יותר מרגיע.
כן, אתה נכנס פה לאיזשהו פסיכולוגיה, ואפילו לא פסיכולוגיה שלנו, פסיכולוגיה של העם האמריקאים, איך הם צריכים, מה התגובה לארבע שנים של תרלול של איש שבאמת לא יציב במאת האחוזים.
איש שלא יציב, אבל שעושה בורסה יציבה.
קשה לי, כן, למרות שיש ויכוחים על זה, זאת אומרת, האם הוא באמת עושה את הבורסה. אמרנו כבר בשיחה אתמול, העובדה היא שנראה שטראמפ הולך להפסיד, נראה שביידן הולך לנצח, והבורסה איננה מתרסקת, זאת אומרת, אי אפשר להציר בצורה חד משמעית שהבורסה היא רק עם טראמפ, אחרת היינו אמורים לראות שבועיים לפני הבחירות ירידות מסוימות, או איזושהי תגובה כלשהי, אנחנו לא רואים את זה. אני לא יודע, האינסטינקט שלי אומר לי שאם היה לה דמוקרטים מועמד יותר קריזמטי ויותר צעיר להציג, אני לא יודע מה, טוני בלר כזה של אנגליה לפני 25 שנה, יכול להיות שהפער היה אפילו יותר גדול והתלהבות שם הייתה אפילו יותר גדולה. זה נכון שכרגע ההובלה של ביידן והסיכוי היותר גבוה שנותנים לו לנצח, זה קודם כל בגלל שהוא לא טראמפ ולא בגלל מי שהוא עצמו.
כן, ואגב זה מסקרן מנקודת מבט נוספת, נקודת מבט מקומית שלנו, שאם באמת ביידן עולה, ואם באמת כל הטראמפיזם הזה מסתלק מחיינו, ואנחנו חוזרים לאיזושהי תקופה קצת יותר שפויה, עם פחות פופוליזם ופחות הדברים שבאמת טראמפ הוביל פה, האם שלנו זה גם ישפיע אצלנו, נראה פחות, איך נקרא לזה, מירי רגביזם ומיקי זואריזם ותופעות כאלה באמת של פוליטיקאים מתלהמים שלא משלמים כל כך מחיר על ההתנהלות הזאת ברשתות תקשורת.
אני חושב שכן, וזה הולך לשני הכיוונים. עצם העובדה שאנחנו ראינו את ההטרלות האלה ואת התופעות האלה הולכות וגוברות בישראל בשנים האחרונות, הן קשורות גם, והרבה אנשים אומרים את זה, זה לא המצאה שלי, לתופעה של טראמפ עצמו. זאת אומרת, כשהלכו וראו מה טראמפ, אאוטסיידר טוטלי, ללא מנגנון, מחוץ למערכת, לא בפוליטיקה, ומצליח להשיג ולנצח ולקבל את תשומת הלב.
האמת הוא שינה את המושג לעשות בושות. אתה רואה שמישהו עושה בושות ואתה חושב שהוא ייכנס על זה, והוא רק מתוגמל על זה, וגם בישראל אתה רואה את זה.
יפה, אז בסופו של דבר, סביר להניח שאנשים גם בישראל וגם במדינות אחרות הלכו והסתכלו וראו את טראמפ, ראו שזה מצליח, לא ניסו את זה על עצמם פה, ראו שזה מצליח גם להם, וככה אנחנו רואים את הגלגל הזה הולך ומסתובב בצורה יותר מהירה. אז בהגדרה, אם יש מדינה שבאה ואומרת, טוב, חלס עם הדבר הזה, בוא ניקח את הגלגל הזה קצת אחורה, כי בסופו של דבר אולי אתה מצליח לתקופה, אבל בסוף נמאס ממך וזורקים אותך לעזאזל, ואתה יורד מדפי ההיסטוריה, יכול... סביר להניח שזה גם איכשהו יחלחל למוחות של המטרילים אצלנו, וזה לא בלתי אפשרי לחשוב שזה ככה. זאת אומרת, עד כמה אתה יכול להיות מיקי זוהר, עד כמה אתה יכול להיות מירי רגב? מה, זה באמת אסטרטגיה לבוא עכשיו ולהיות יותר מיקי זוהר ומירי רגב מהם עצמם כדי לצמוח בפוליטיקה? אני לא בטוח.
טוב, אז יש לנו עוד שבועיים, אנחנו בטח נדבר על זה עוד גם בתוכניות הבאות. זהו, אז עד כאן, אינטרסנטים ליום. תודה רבה, איתן.
תודה רבה, סמי.
תודה רבה לאמיר פקטור ולדן בומר שעורכים אותנו. ניפגש מחר, להתראות.
להתראות.